רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות חינוכית פודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים החדש של הטלוויזיה החינוכית, בכתובת 23tv.coil/podcasts. את החינוכית אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם. כולנו גדלנו על התוכניות המיתולוגיות שלה וממשיכים עד היום ליהנות מתכניה החכמים והאיכותיים. החינוכית פורצת דרך ומובילה גם בדיגיטל, את זה אתם יודעים, כי בטח נחשפתם לדף הפייסבוק המבריק שלה, וחלקכם בטח נמנה על מאות אלפי הצופים בערוצי החינוכית ביוטיוב. לפני כחודש השיקה החינוכית ערוץ פודקאסטים חדש, ובו 5 סדרות מדהימות ואיכותיות למבוגרים וגם לילדים. טבע האדם עם ענת קורול עוקבת אחר היבטים שונים של ההתנהגות האנושית והמקורות האבולוציוניים שלה.
הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים.
מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי מספרת את סיפורה של המלחמה האדירה הזו.
מחפש ילד עם כובע,
הכובע מחפש ראש. בראש מלא סיפורים, ירדן בר כוכבא ודידי שחר מביאים את יצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מלאה גולדברג ועד מאיר שלו, לאוזניהם של ילדיכם.
פעם הייתה חשבה שקראו לה תנינה.
ותנינה הוא פודקאסט סיפורי לילדים שעוקב אחר עלילותיה של מכשפה צעירה שמתגוררת במעלית עם החתול שלה.
האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית.
כמובן, גם אני נמצא שם עם האוניברסיטה הקטנה של המדעים, כל מה שצריך לדעת על מדע וטכנולוגיה כדי להיות חכמים. ערוץ הפודקאסטים של החינוכית, באייפון, אנדרואיד ובאתר 23tv.co.il/podcasts. רוצו להאזין.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים עסקים. לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאתר הבית שלנו זה ranlevi.com. מאוד ממליץ להצטרף באתר לרשימות התפוצה. לאלה מכם שוואטסאפ זה הכלי המועדף עליהם, ניתן לשלוח הודעה ל-050-39-39-755, להצטרף לרשימת התפוצה, ואז תקבלו כל פעם שיש הקלטה חדשה, תקבלו עדכון. דף הפייסבוק שלנו והאפליקציה עושים היסטוריה למשתמשי אנדרואיד גם כן זמינים. זהו, אז בוא נתחיל. היום יש לי את הכבוד ואת העונג לארח אדם ששמעתי עליו מחבר משותף לא מעט, אדם שיש לו עשייה רבה גם בתחום הביטחוני, ולא פחות בתחום העסקי, מסחרי אפשר לומר, את אריה מזרחי. אריה, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
בוא תספר כמה מילים על עצמך ככה, שפחות יכירו את הרקע.
לא, יש הרבה מה לספר. נעשה את זה בקצרה. אני יליד כפר סבא, בוא נאמר ככה. יש לי 4 ילדים, 11 נכדים ו-12 בדרך.
כן, ירבו.
זה מה שחשוב היום. שינוי המאזן הדמוגרפי בישראל. אני הייתי 23 שנים בצהל, מטוראי ועד קצין תותחנים ראשי באותו חיל. סיימתי את שירותי כקצין תותחנים ראשי במלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל מה שנקרא, ובאוגוסט 83 השתחררתי, הייתי בין 40, כמעט 41, שזה די נדיר במקומותינו, לפחות היום, והקמתי חברת מהנדסים שלי בתחום הביטחוני, שצמחה, והיום יש לנו, אני יושב ראש של חברת ארמז וחברת בגיר המערכות, שמה שהיא עושה היום זה לפתח מאמנים סימולטורים, אנחנו מפתחים ומייצרים סימולטורים בארץ ובעולם, לא לאוויר, בעיקר ליבשה, לשלטב בקרה, למלטים וכדומה. מאמנים כל שנה כ-100,000 חיילים בצהל עם הסימולטורים שלנו, המאמנים שלנו, המדריכים שלנו, ההחזקה שלנו. יש לנו כמה פטנטים, ואנחנו זוכים גם במכרזים בעולם. לפני חודש זכינו מכרז גדול בהולנד. המתחרות בשורטליסט היו חברות קטנות כמו אלביט מערכות, ארבס, ריימנטל הגרמנית, כל מי שמכיר את עולם הדיפנס יודע מזה החברות האלה, ובגיר המערכות שלנו, ואנחנו ניצחנו. גם בגלל היינו מספר אחד ביכולות המקצועיות, וכמובן שהיינו גם מספר אחד בכסף, כי יש הבדל בין חברה יחסית קטנה של 200 עובדים, לבין חברות ענק, בעיקר באוברד ובכל מה שמאמיסים מכאן ומכאן ומכאן, ויש לנו שם טוב בארץ ובעולם. זה מה שאנחנו עושים היום. בעברי, אחרי שסיימתי תפקיד כתמר, ועל זה גם יש הרבה סיפורים, הקמתי את החברה שהיא קיימת עד היום, ומה שנקרא בעוונותיי, סייעתי לרבין מ-84, אחר כך ב-88, ולקראת הניצחון הגדול ב-92, להגיע לשלטון ולממש את הרעיונות שהיו לנו בראש. ורציתי, מיד אחרי מערכת הבחירות הקשה שלקחה בערך איזה חצי שנה וגזלה ממני הרבה מאוד, לזכור שאני גם חברה פרטית שצריכה לעבוד, זה לא כך פשוט, הוא פנה אליי וביקש ממני להיות מנכ״ל משרד השיקום. וזאת אחת התקופות, הייתי אומר, חוץ מהתקופה הצבאית שהיא מעניינת, שהשיא שלה היה בשלום הגליל, אז התקופה הזאת של משרד השיקון הייתה אחת התקופות המרתקות בחיי. והסיבה היא פשוטה. דבר ראשון, אנחנו הלכנו על העיקר. הסיפור של מחיר למשתכן של היום, הרעיון הזה הובא לפניי, ואני עייפתי אותו מכל המדרגות. ואנחנו אמרנו שאם אנחנו רוצים להוריד את מחירי הדירות ולספק דיור להמוני העולים שהגיעו מברית המועצות שהפכה להיות רוסיה באותם שנים.
שר השיקון באותה תקופה היה אריאל שרון?
אריאל שרון היה שר שיקון עד 92, עד תחילת 92, אמצע 92, כשאנחנו הגענו לשלטון ביוני 92, פועד היה שר השיקון. ומה שקרה זה שאנחנו היינו צריכים לעשות שני דברים. אחד, לפנות 6,000 קרוונים שלא היו ראויים למגורי אדם.
וגרו בהם אנשים, הם לא היו נטושים.
לפנות אותם, הכוונה להוציא את האנשים ולתת להם דיור מתאים. והדבר השני זה לבנות את כל התשתיות. והדבר השלישי זה לבנות עוד כ-150,000 יחידות דיור כדי לספק את הביקוש. אלה היום שימות.
כמנהל, כמנכ״ל של חברה, משרד ממשלתי, אתה יודע, אתה באת כבר בתקופה ההיא מעולם העסקי, יש יעדים. מה היעדים שעמדו לפניך? זאת אומרת, זה היעדים, זה היה הגדרה שהשר, שהממשלה...
ההגדרה הייתה של, באמת, באמת ההגדרה הייתה של רבין. הייתה תקופה מאוד מעניינת שבאה לאדם אחד, שלא היה אכפת לו מפוליטיקה, זאת אומרת, הוא היה כבר מה שנקרא בערוב ימיו, והוא לא שם קצוץ על פוליטיקאים ועל פוליטיקה.
אפשר להגיד שהמורשת שלו עניינה אותו? זאת אומרת, איך, מה הוא ישאיר לדורות
הבאים? מה שעניין אותו זה לא מורשת גם. מה שעניין אותו, הוא היה איש ביצוע, גם איש תכנון מצוין וגם איש ביצוע, והוא בעיני רוחו ראה דבר אחד, איך אנחנו עושים ממדינת ישראל מדינה שטוב לחיות בה, פעם אחת, ופעם שנייה, כפועל יוצא, זה איך אנחנו עושים שלום עם השכנים שלנו ויוצרים אליהם מעמד כזה שהם ישפרו את איכות החיים של מדינת ישראל, מדינת ישראל מה שנקרא תיקון לעד. זה היה הרעיון המרכזי. עכשיו השאלה היא איך מבצעים את זה. אנחנו היינו אחראים, לפחות אני הייתי אחראי למקטע מסוים. האנשים שוכחים את זה, אבל אנחנו בשנה אחת עשינו את כל המחלפים זו הייתה שנת המחלפים. כל המחלפים שהיום כולם נוסעים בהם ושמחים, בשנה אחת הקמנו אותם. מה שהיה גדול אז במשרד השיקון, היה שריכוז הסמכויות. במשרד השיקון, מי שהיה כפוף אז למשרד השיקון, זה היה מנהל מקרקעי ישראל.
היום זה לא המצב.
ודאי. פעם אחת מנהל מקרקעי ישראל, פעם שנייה מעץ, מה שהיום נתיבי ישראל, ופעם שלישית, משרד השיקון על כל גרורותיו, ופעם רביעית, כל החברות המשקנות. אוקיי, עכשיו כולם היו ביד אחת אצל שר השיקון, דהיינו, ממשלת ישראל, שר השיקון ומנכ"ל משרד השיקון.
מי היה שר השיקון באותה תקופה איתך?
היה פועד. פועד ופועד, לזכותו יאמר שהוא נתן גב מלא לכל, הייתי אומר, גם לגחמות שלי, לעשות כל מיני דברים די משונים, שנראו די משונים, שגררו בעקבותיהם איומים של קבלנים ואיומים של פוליטיקאים, זה היה פשוט...
איך נכנסת לתפקיד שזה לא, זה לא עולם התוכן שלך בסופו של דבר? אני מניח שביום לפני כן לא התעסקת בנושאים דומים.
אני לא יודע, אני צללתי לתוך זה, ותוך שבועיים אני הבנתי את המטריה, למדתי את זה
מהר. מי שמאזין עכשיו אומר, תשמע, מציעים לי תפקיד, אני עובר לתפקיד שזה לא עולם התוכן שלי. מה אתה מייעץ לו? מה עושים קודם?
דבר ראשון, לומדים. אבל תהליך הלימוד צריך להיות מהיר. זאת אני אספתי הרבה מאוד חברים שלי, הרי אני תותחן. והתותחנים זה אנשים אינטליגנטים. רובם ככולם מהנדסים וכדומה. אז לקחתי מהברנג'ה שלי כל מיני מנהלי חברות וקבלנים וחבר'ה שמבינים בעניין ומנהלי פרויקטים. ואמרתי להם, חבר'ה, מה צריך לעשות? תגידו לי.
אז מותר לומר חוכמת החברים, ההמונים, הלכת לשאול, בוא תספרו לי.
דבר ראשון, הלכתי לשאול, לבדוק מה זה, מי זה, מי נגד מי, למה, מה קורה. והדבר השני, מכיוון שאני הייתי בעניין הזה של רבין, והבנתי את הבן אדם, ידעתי לקראת מה אנחנו חותרים.
זה לא מקום בכל מקום יש אינטרסים, אבל בתחום הזה, אני חושב שהכספים הכי גדולים במדינה הרבה פעמים עוברים לתחום, תחומי התשתיות, תחומי הבינוי, זה כספי עתק.
התקציב שלנו היה התקציב השני בגודלו, אחרי תקציב משרד החינוך. משרד החינוך, תקציב אדיר.
משרד הביטחון למעשה יש עוד תקציב הגדול.
משרד הביטחון...
עשמת בצד, אוקיי.
אני אומר... תראה, התקציב של משרד הביטחון הוא גם נשען ברובו על סיוע חוץ, על כספי סיוע. אבל אני מדבר על כספים שאתה מוציא מתוך מהכיס. וכספים שאתה מוציא מהכיס, אז משרד החינוך בגלל השכר של המורים והחזקות בתי הספר הוא התקציב הכי גדול. שלא נעשה בו שינוי דרך אגב, משמעותי עד היום, אבל זה סיפור אחר. משרד השיקון היה שני בגודלו. התקציב שלנו אז היה, אם אני לא טועה, בערך 14 מיליארד שקל, אז ב-92 לשנה, שזה המון כסף. הבעיה היא לא כל כך האינטרסים, הבעיה היא, הייתי אומר שאולי זה טוב לבוא לתחום שאתה לא בקיא בו כל כך, כי אתה, יש לך מטרה, אתה יודע איך להגשים אותה, אתה לא מפחד משום דבר, למה? כי אתה לא יודע ממה לפחד, ואז אתה רץ קדימה למטרה שלך, וכל היתר זז הצידה. עכשיו יש עיתונות רעה, ויש אינטרסנטים, ויש טפילים, ויש פוליטיקאים שמושכים לך בכנפות המעיל, וכל מיני חבר'ה, אבל אם יש לך מטרה, ואתה לא יודע מי הם, אתה לא יודע איזה רע הם יכולים לעולה לך, אתה רץ קדימה.
בדיעבד אתה תופס את הראש ואומר, לא האמנתי שאני עשיתי כאלה דברים בלי להבין.
אני לא תופס את הראש, כי אני הכרתי את הכישורים שלי, גם בחיל התוכנים, גם אני עשיתי שינויים אדירים לקראת מלחמת שלום הגליל, שבה אנחנו הפתענו גם את עצמנו וגם את האויב, לא את החיל, אבל את הצבא. העניין היה, אני אתן לך דוגמה, הסיפור של הורדת מחירי הדיור. אחד הדברים שהפריעו לנו היו מחירי הדיור.
משום מה נראה שהבעיה נשארה.
עכשיו, רגע, איך התגברנו על זה? אתה אומר, תשמע, יש היצע וביקוש, אוקיי? כך תמלא את ההיצע, ואז גם תמלא את רצונות הביקוש.
הלחץ ירד והמחירים ירדו.
הלחץ ירד והמחירים ירדו. עכשיו, איך עושים את זה? עושים את זה בשכל. מה זאת אומרת? אם אתה מוציא לשוק, ואז יצא חוק חובת מכרזים, הכל במכרז. אם אתה זורק סחורה לשוק, מה זה סחורה? קרקע.
קרקעות. זה אפשרה של קרקעות למעשה.
כן, ליעד... אם אתה זורק סחורה לשוק, קרקעות, ואתה אומר, אוקיי, ההיצע הזה ינצח את הביקוש. אבל מה עושים הקבלנים החכמים?
לא משחררים.
מה הם עשו עד 92 עד שאנחנו באנו? לקחו את הקרקעות, ישבו עליהם.
מלאי.
מלאי. עכשיו, המחירים תפכו, והם עשו את הכסף שלהם על מה? על ההפרש. כסף גדול, לא סתם. עכשיו, הדבר הראשון שעלה בדעתי, אני אומר לך, יש לי קושן בטאבו על ההמצאות האלה. הדבר הראשון שעלה בדעתי, אמרתי, רגע, מה הסיפור הזה? אני נותן לו קרקע. אני רוצה שהוא יבנה, נכון? אז בוא נגביל אותו. יסודות, 3 חודשים, שים סכום מסוים. אם אתה לא גומר את היסודות עד הזמן שקבענו לך, חלטנו את הערבויות שלך ושלחים אותך, ונותנים את זה למישהו אחר. שלב ב', נניח שלד. אוקיי, הגעת לשלד? לא, שלום לך ביתה.
יש אבני דרך, צריך לעמוד בהם, לא עמדת לך.
עכשיו העיצה, ברגע שאתה עושה את זה, מסתבר שהאנשים שקנו את הקרקעות, רכשו אותם במכרזים, בזמן הביקוש האדיר שהיה, רכשו את זה, אמרו, בוא נשב על זה. אבל ברגע שאתה מגביל אותם, ויש הרבה סחורה בשוק, אז הם חייבים לבנות. חייבים לבנות, אז ההיצע גדל. אבל ההיצע גדל אמיתית. לא ההיצע של קרקע, ההיצע של דירות. ברגע שההיצע של דירות גדל, והביקוש מתמתן, המחירים יורדים. ואז הגענו למשבר של 96, 97, שהרבה מאוד חברות קבלניות פשטו את הרגל, עברו למזרח אירופה וכדומה וכדומה, ומחירי הדירות ירדו. זה פלא שאף אחד לא שם אליו לב היום. מחירי הדירות ב-96, 7, 8, 9, 2000 ירדו.
אבל למה, אתה יודע, יש, אני לא יכול לקרוא לעצמי כלכלן, אבל יש תנועה שבאה ואומרת שדירה זה הנכס המשמעותי ביותר שיש לה היום לאזרח הממוצע במדינה.
כן.
ירידה מחירי הקרקעות בסופו של דבר פוגעת באזרח באיזשהו מקום, כי ירידה בנכסיו.
אבל הפגיעה בכלכלה כתוצאה מהעובדה שאתה לא יכול לרכוש דירה, כן. ומחירי הדירות עולים, יצרו מחיר מלאכותי למוצר הזה.
אתה רואה הגבלה למצב של היום?
ודאי, כי היום נדבקו לקשקוש הזה, סלח לי על הביטוי, של מחיר למשתכן, שהוא לא פותר שום דבר, במקום ללכת על הפתרון הפשוט, תשווקו קרקעות, אבל תעמדו על זה שיבנו. הרי מה עושים היום? היום משווקים. מנהל קרקעי יכולים לשווק, הוא משווק. הוא לא בא ואומר לקבלנים, חברים יקרים, אתם חייבים לבנות תוך, לא, זה לא אמירה, אתה חייב לבנות תוך שנה, זה אמירה. אתה צריך לפקח שהיסודות שמים אותם תוך 3 חודשים, וזה אתה שם תוך 6 חודשים, וזה אתה שם תוך זה, וב-12 חודשים. עכשיו אנחנו הקמנו את מודיעין.
באותה תקופה, כן.
מודיעין, אני הגעתי למודיעין ביוני 93, לא היה כלום, שטח ריק. שטח ריק.
מכבים הייתה קיימת, מכבים, ראות.
מכבים וראות, כן. ראות עוד לא הייתה, ראות התחילה.
אבל יישובים קטנים יחסית.
כן, אבל זה לא, העיר.
כן.
ואז התחלנו, הרעיון קרה מור וגידי.
אני זוכר את הכתבות באותה תקופה, להקים עיר חדשה במרכז הארץ.
ואז רבין, אני זוכר זה עד היום, האוצר רצה להטיל את זה על איזושהי חברה ממשלתית. הם לא האמינו ביכולות של משרד השיכון לעשות את זה. והיה דיון אצל רבין, ורבין הסתכל עליי ואמר לי, תגיד לי, ארי, אתה מסוגל להקים את מודיעין? אמרתי לו, כן. בינואר 95 נכנסו 1,000 זוגות ראשונים למודיעין.
וואו.
עם סיבים אופטיים בתקשורת, עם חשמל מתחת לקרקע, עם תשתיות. מה, זה היה חתיכת מבצע? לא תגיד זה. אני אתן לך דוגמה.
יש כאלה שיגידו שדבר דומה הם קורה בקציר, מי שמסתובב שם באזור רואה עיר.
קציר חריש הייתה בזמננו כבר, זה אריק התחיל עם קציר חריש. אבל הלוואי, אנחנו תכננו לבנות את קציר, את חריש יותר נכון, קציר זה למעלה. וכתוצאה מלחצים של, היה זריף גדול בין הממשלה שלנו לבין החרדים. וכתוצאה מכל הריב הזה בסוף לא המשכנו עם חריש.
איך מסתדרים בתפקיד כזה, תפקיד מאוד ביצועי, מלחצים פוליטיים ושל פוליטיקאים? אני לא מדבר עכשיו פוליטיים של פוליטיקה עסקית, אלא...
תראה, א', הייתה פוליטיקה פנימית בתוך הממשלה. ששבס רצה להיבנות על חשבון בייגה, ובייגה רצה להיבנות על חשבון שבס, וזה על חשבון זה, והם ניסו, ומכל הכיוונים, כשראו שיש הצלחה אצלנו, והייתה הצלחה.
כולם רוצים לקשור את זה לעצמו.
כל אחד רצה לנחס את העניין הזה לעצמו. אני זוכר שאני הצגתי תוכנית בממשלה לרבין, שנקרא מתיחת אזורי הביקוש. אני אמרתי, תראו, חברים, אתם כולכם, הרי הפקידי האוצר אומרים לי, תשמע, מה אתה בונה פה? לך לנגב, לך לנגב, לך לנגב. טוב, בסדר, מה לנגב? אמרתי להם, הבן שלי, הילדים שלי גודלים בכפר סבא. הם לא רוצים ללכת לנגב, הם רוצים לגור בכפר סבא. הם רוצים לגור מקסימום, אני יודע מה, אני יכול לסחוב אותם לנתניה, לאשדוד. אז בואו נעשה מתיחת אזורי הביקוש. מה זה מתיחת אזורי הביקוש? בואו ניצור מצב של תשתיות שמותחים את אזורי הביקוש ומגדילים את אזורי הביקוש לכיוונים נורמליים, נניח לנתניה, לחדרה, לאשדוד, לאשקלון, לקריית גת, למקומות כאלה ש... בסך הכל התנועה לכיוון מרכז הארץ, במקום שבו עושים, עסקים, תל אביב.
אנשים מועסקים שם, כן.
אנשים מועסקים שם, שהיא תהיה קלה ונוחה. ואני הצגתי את התוכנית הזאת, שבסופו של דבר אני ביצעתי אותה, אני לא... על הפעם וחמתם, אבל כשהצגתי את התוכנית הזאת, אני זוכר ש...
מה היו הצעדים בתוכנית, רק תגיד ב...
תשתיות. במקביל.
תשתית, אתה כוון לכבישים?
כבישים.
אבל אתה רואה שהכבישים...
הסיפור של הרכבות...
כן.
מה, אני אז לא הייתי... לא הגעתי במחשבה שלי, בגלל העומס, לא הגעתי במחשבה שלי עד לסיפור של הרכבות. עכשיו, נגד הרכבות היה, ועד היום, יש לובי אדיר של יבואני רכב, של חברות הדלק, לא חסר. של סוללי הכבישים למיניהם.
היום, שיש לך פרספקטיבה, אתה חושב שהפתרון המדינה, זה, כל מי שחווה את הכבישים, ואני חווה את הכבישים, המצב נעשה יותר ויותר גרוע.
נכון.
ואני, אתה יודע, אני קורא שכל חודש עולות 20,000 רכבים נטו לכביש, 30,000, נכון. בסופו של דבר,
נכון.
שום בניית כביש, ככל שירחיבו את הכבישים, נכון, יותר מכונות יעלו.
נכון, אתה צודק. הפתרון זה תחבורה ציבורית. עכשיו, אני מודה מתוודא, באותו זמן, זאת אומרת, אם אנחנו היינו אומרים, אוקיי, במקביל לכל התשתיות של כבישים, שבזה אנחנו ראינו את הפתרון המיידי, נאמר, לסלול כביש, כמה זמן? אתה מחלף, עשינו 10 מחלפים בשנה, זה לא סיפור מי יודע מה. עם קצת רצון וזה, אתה מסוגל לעשות את הדברים האלה. הסיפור של הרכבות והתחבורה הציבורית לא חדר לנו לראש. אני מודה ומתוודא. זאת אומרת, אם...
והיום אתה חושב שהוא כן נמצא בעדיפות?
לא. לא. היום גם כן, עוד פעם כבישים, עוד פעם מחלפים, אני מה, אני נוסע לצפון, לרמת הגולן, תענוג לנסוע.
כן, אבל תיסע בכיוון השני, מהצפון למרכז, בשעות הבוקר, תראה איזה סבל.
תלוי באיזה מקומות, כביש 65, פקוק. אבל אני אומר, כשאתה נוסע, נניח, מהלך השבוע, כבישים נדרים, הכל יפה ונחמד, אבל איך אמר לנו פעם ביבי, באיזשהו, רציתי להביא איזה חברה, לבנות שדה תעופה בנבטים, אזרחי. ואז ביבי אמר להם, למשקיעים הצרפתים, זה היה ב-96, משהו כזה, 7, מתי עולה לשלטון? 96. 7. ואז הוא אומר להם, למשקיעים הצרפתים, הוא אומר להם, מה? שדה תעופה בנבטים? רעיון מצוין, אומר להם. תוך חצי שנה יש רכבת לבר שבע. אתה יושב ברכבת... תוך 20 דקות, אתה קורא עיתון, תוך 20 דקות אתה בבאר שבע. בסדר, אז אני השתקלתי על זה, אמרתי, בסדר, אוקיי, הגעת לבאר שבע, מה אתה עושה שם, מה?
כן, אז הגעת.
הגעת, כן. למרות שאת באר שבע, במסגרת ועדת המנכלים, שאני סוטה קצת, אז שהקמנו, אני הייתי אחראי לבאר שבע, ואנחנו בתקופה מאוד מאוד קצרה, העברנו את באר שבע לעיר של 200,000 תושבים, עם כל השכונות מסביב שבנינו. היא הפכה להיות עיר נהדרת. אבל תשמע, לא משנה כרגע. העניין של הרכבות, אם היה עולה בדעתנו אז, שזה הפתרון, היינו יכולים לבצע אותו. כי לא היה דבר...
אז מה מונע היום הממשלה באמת באמת לקחת את זה צעד קדימה?
אני, אין לי מושג. אני לא נמצא בשלטון, לא נמצא בממשלה, אני לא נמצא במסדרונות האלה. אני יכול רק לשער, וכל השערה שלי תהיה פיקטיבית. עובדה, לא עושים את זה. כמי שיש לי גם חברה בשוויץ, בין יתר החברות שיש לנו בעולם, בשוויץ, בפירו, בצ'כיה, יש לנו חברה בארצות הברית. אני עובד בשוויץ די הרבה שנים. תענוג, אתה מגיע לציריך, אין דבר כזה. אני אתן לך דוגמה, הרמטכ"ל הישראלי הקודם הגיע לשוויץ בדרך. אז הוא אמר, אני רוצה להיפגש עם הרמטכ"ל השוויצרי. אמרו לו, תשמע, אתה בשדה תעופה בציריך, אנחנו נארגן משהו שהוא יגיע לציריך לשדה תעופה.
הגיע ברכבת.
ברכבת. כאחד האדם, הבן אדם, המתיישב ברכבת בברן, שעה ורבע נסיעה, הוא בציריך, יושבים בשדה תעופה, נפגשים דברים, זה לא שאתה נוסע עם אוטו, עם דגלים, עם אופנוענים, עם מאבטחים, עם הסבתא שלי. ככה, זה אחרת, אחרת, החיים נראים אחרת לחלוטין, גם היום.
גם יותר רגועים. אני מדבר גם על לחץ בכבישים, גם מוסיף לחץ לנהג, לנסיע.
ודאי, תשמע, לא שאין שם פקקים, אני אומר, יש שם פקקים גם כן, בכל מקום יש פקקים, אבל הנוחיות הזאת שקיימת, לעבור ממקום למקום ברכבת. גם הטיסות בתוך אירופה, למרות כל הכיתורים ולמרות הביטחון, אתה נוסע בלואו קוסט, אתה שם את האייפון שלך, אתה לא צריך כרטיס, טק נכנס, מוסיף עוד 20 דולר על הלואו קוסט, ואז יש לך בכלל מעבר חופשי.
עכשיו נכנסים כבר נוסעים אחים של שמיים פתוחים ותחרות בישראל.
בסדר, אז עזוב עכשיו את השמיים. אני מדבר עכשיו על הקרקע. אם באמת היו שמים לב לעניין הזה, אז כל הסיפור התחבורתי היה משתנה לחלוטין.
העלית הנקודה, לא חשבתי אלא זה הלובי העצום שהכלכלי, עכשיו זה ברור לי שיש כנגד כזה מיזם.
עכשיו אני אספר לך עוד משהו, אנחנו מתרכזים בתקופה של משרד השיגון.
יש לי, הכנתי עוד מספר נושאים, צריך להגיע לזה.
היו תקופות מעניינות, אבל הסיפור של הלחצים מבית, היו לחצים של תחרותיות בין מנכ״ל משרד הממשלה לבין משרד האוצר, ואיך הם, וכל אחד רצה לנחס את ההצלחה לעצמו. הפתרון שלי לחצים הפנימיים היה שהייתי מגיע לפגישה שבועית עם אבינו מלכנו, אדון רבין, והייתי אומר לו, תשמע, יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה. אם זאת הייתה בעיה שהייתה נפטרת, בקלות, אז הוא עושה לי מראש, שמעתי, והיה פותר אותה בדרך שלו. אם זה היה משהו שאיזה צוקר דחוף, היה מרים טלפון. אני זוכר, שר התחבורה, זה היה כסר, והייתה לי בעיה במודיעין, אם הפריעו לי בתכנון, עם מקומות חנייה, מרים את הטלפון. תוקע איזה, מה, רבין לא צועק, אבל הוא צעק, נהיה אדום כולו, הרביט שתי צעקות על שר התחבורה הזה, ותוך יום משרד התחבורה התיישר. ככה זה עבד. עכשיו, יש עוד היבט אחד מעניין. התקופה מעניינת. הבנייה בשטחים. אנחנו בנינו בשטחים יותר מה שליכוד בנה. בכל שנותיו.
אבל זה לא נכון. במקרה דיברתי עם מישהו שגר במה שנקרא מעבר לגבולות הקו הירוק, את כל השלשום. והוא אמר שתמיד, ככה הוא תופס את זה, שממשלות הימין התקשו הרבה יותר לבנות נכון? שממשלות השמאל.
נכון.
כי האמריקאים מסתכלים על הימין תמיד בזכוכית מגדלת, ושלטון, נכון. והשמאל תמיד היה יחסים כביכול יותר טובים, ובנו.
תשמע, אנחנו בנינו, בתקופה שלי, בנינו שכונות במעלה אדומים. אנחנו רצינו, אני תכננתי, לחבר את מעלה אדומים לירושלים. לתכנון שלנו.
דבר שלא התבצע עד
היום. כל הסיפור של הר חומה, כן. צמח ממשרד השיכון הישראלי. אנחנו פתרנו את הבעיה עם בעלי הקרקע הערבים והיהודים, והתחלנו לבנות את הר חומה. מאיפה הגיע הר חומה? מה זה? ביבי בנה את הר חומה? אנחנו בנינו את הר חומה. יתרה מזאת, גבעת זאב הזאת, אני רציתי לחבר אותה בכלל לבית חורון. עשינו את הגן האיילות, והייתה אז ועדה בממשלה שבראשותה עמד פרס, יחד עם שולה אלוני, ועוד איזה, ויוסי שריד, והם כל פעם שהם היו ועדה לבנייה בשטחים, אוקיי, עכשיו
הם היו ועדה לבנייה בשטחים?
הבעיה למניעת הבנייה בשטחים. עכשיו, כל פעם שהיינו צריכים לאשר איזושהי תוכנית, היינו באים לממשלה, אני הייתי שם איזה תוכנית בנייה כזאת קטנה, בקצה של חדר הישיבות של הממשלה. עכשיו, היחידי שהבין בזה משהו, זה היה שמעון פרס, לזכותו, הוא אמר לי, אריה, יש לך אולי תעצה, אז אני אומר...
הוא רצה לדעת איפה עובר הגבול.
בטר, אני אומר לה, תשמע, אנחנו כבר לא בצבא, אני לא יודע את ההצעה.
אפשר להגיד הרבה דברים, טיפש הוא לא היה.
כן, אז הוא ידע, ולפי דעתי הוא...
אבל בניתם.
הוא החליק את זה. אני חושב שהוא החליק את זה. הוא היה כביכול הסמן השמאלי בממשלה, אבל...
אני חושב ששריד ושולמית אלוני היו יותר.
היו יותר, אבל הוא, מפלגת העבודה הוא היה כביכול הסמן השמאלי. אבל בנינו הרבה מאוד, גם השלמנו את כל התשתיות, לכל היישובים הסו-קולד מבודדים של היום, כי בסך הכל תשאו שם יהודים. עכשיו, מה תעשה? מה, תשאיר אותם בלי ביטחון? תשאיר אותם בלי מים? תשאיר אותם בלי חשמל? תשאיר אותם בלי כביש גישה? זה פשע.
כן.
ואת כל זה אנחנו עשינו. אבל זו תקופה מעניינת, ויש הרבה מה ללמוד מהתקופה הזאת להיום. הדבר העיקרי זה כל נושא ריכוז הסמכויות. חייבים לרכז את כל הסמכויות בידי משרד אחד, לא משנה איך תקרא לו.
אז שנייה, אני רוצה להראות ההופכי של זה. ריכוז סמכויות בידי סמכות שהיא או במקרה היא לא מקצועית, או היא מאוד אינטרסנטית לכיוון זה אחר, יכול לגרום הרבה יותר נזק.
ודאי, אבל הריכוז, תראה, אם יש לך מטרה ברורה, ואתה בא לאותו מרכז זה, זה, שיש לו גם את המינהל, וגם את התחבורה, וגם את משרד השיכון, וגם את כל הרשויות שעוסקות בעניין, וגם את התכנון, אתה כראש ממשלה, צריך לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה ממך שני דברים. אחד, תחבורה ציבורית, שניים, תוריד את מחיר הדירות.
אתה אומר, הגדרות יעדים מאוד מאוד ברורות, של כאילו כמעט בינארי, אפס או אחד, הצלחה או כישלון.
זה מה שאני רוצה ממך.
כן.
עכשיו, אם מעמידים בראש הדבר הזה, פונקציה רצינית, שיודעת לבצע, ביצועית, הדברים יתבצעו, למרות הקשיים, ויש קשיים.
הדברים אבל פוצלו, אני חושב, לחצים פוליטיים. זאת אומרת, הממשלה במקום לקטון גדלה, חילקו את ההוגה לעוד ועוד פרוסות, כל פרוסה נעשה יותר ויותר דקה, והכל התבזר.
אריק שרון, שהיה שר התשתיות, אז אמרו לו, אוקיי, בסדר, אחר כך. אז אמרו לו, אוקיי, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה את מינהל מקרקעי ישראל. אוקיי, טוב, תשתיות, עבר למינהל מקרקעי ישראל. אחר כך אמרו, מה אתה רוצה? אני רוצה את זה. נתנו לו את זה. וקראו לזה משרד התשתיות. הרי לא דבר כזה, משרד התשתיות לפני זה. לקחו סמכויות משרד התחבורה, משרד השיכון.
יצרו תפקידים.
יצרו עסק. תראה, אני מעריץ גדול של אריק שרון. בתקופה שהוא היה על הקרח, מה שנקרא, אחרי ש...
בין הליכוד לבין...
ב-92. אני זוכר שהיה יושב ב... דרך אגב, אני מכיר אותו, הוא מכיר אותי מאז שהייתי ילד בן 5. כי הוא וכחבי עברדי, שהיה סגן ראש המוסד, הם היו מכפר מלל ומגדיאל. והם היו באים לאבא שלי, שהיה שומר של כפר סבא, ללמוד לראות ברובים ולהסתובב עם השכנים, והיה מעביר אותם בלילה לקלקיליה, וכל זה סיפורי אלף לילה ולילה, לפני מלחמת השירות. ויום אחד אני בא, אריק ישב במזנון של הכנסת, ואני בא, אני מתיישב על ידו, היה לו שולחן בפינה, אף אחד לא ניגש אליו.
וואו.
אף אחד לא ניגש.
עצוב.
היה מוקצה. ואני הייתי הכתמר שלו במלחמת שלום הגליל. תשמע, אני זוכר אותו היטב מהמלחמה הזאת. דרך אגב, כל הסיפורים, אם נחזור לשלום הגליל עוד מעט, כל הסיפורים במלחמת שלום הגליל זה הכל בלופים של העיתונות. השמאלנית. אבל אני נחזור לאריק. ואז אני מתיישב על ידו בשולחן, אני אומר לו, אריק, תדע לך, אתה היית שר השיכון, מבחינת העוצמה והדברים שאתה עשית, הכי טוב שהיה למדינת ישראל. עכשיו, היה לו חוש הומור בלתי רגיל, אז הוא מתכופף עליו, אומר לי, אריה, כן, דבר בשקט. אני אומר לו, למה? הוא אומר, שלא יבולה לך.
לא, אני חושב שבתודעה, לפחות שלי ושל הרבה אחרים, אריק שרון ידוע בתור זה שהעלייה הרוסית הגיעה, הוא זה שהבין שחייבים, ועכשיו, שאין מצב שמשפחה תעמוד ברחוב.
ודאי, ודאי.
הוא עשה הרבה דברים... שהיום בטח בתי משפט היו עוצרים אותו.
כן, אבל... תשמע, מה זה בתי משפט? בתי משפט, בתי משפט. אני לא מזלזל חס חלילה, אבל כשיש לך משימה ואתה צריך לבצע, זה אלה אנשים שמבצעים.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
דף בפייסבוק זה נחמד, חשבון טוויטר זה גם נחמד, אבל אותם יש לכל עסק. פודקאסט עם תוכן עמוק ומרתק, כמו הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, את זה לא לכל עסק יש. אנחנו יכולים ליצור אחד כזה עבורכם, גם בעברית וגם באנגלית. דברו איתי, רן את ranlevy.com, ואספר לכם על הפוטנציאל והעוצמה של פודקאסטים ממותגים.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אני יודע שברזומה שלך יש גם את עוד כמה תפקידים מעניינים. כן. תעשייה צבאית ראיתי גם.
כן, תעשייה צבאית שעומדת עכשיו לפני הפרטה סוף סוף. אני הגעתי לתעשייה הצבאית ב-2002. תעשייה צבאית זה טרגדיה, התעס.
טרגדיה?
טרגדיה אמיתית. למה? ב-1992, משהו כזה, החליטו להפוך את התעס מיחידת סמך של משרד הביטחון לחברה ממשלתית.
כמו שרפאל עברה ב... שנים אחר כך.
הבדל אדיר, זאת אומרת, זה שחור ולבן.
אוקיי.
עכשיו, באו, תעשה, הייתה 16,000 עובדים. לקחו דן שומרון, איש נהדר, לוחם דגול, שקט, יודע לעבוד, מפקד מעולה, דמים כמו ילד. ואמרו לו, קח תתה, סתתי יושב ראש, ישיר לו שם מנכ״ל, שהיה בגרשיים, עזר כנגדו, פעל נגדו בכל האמצעים האפשריים, ככה.
למה?
ככה, אגו.
אגו, אוקיי.
ואמרו לו, תשמע, הנה טס, קח את החברה הזאת, אתה צריך לרדת מ-16,000 עובדים ל-6,000, משהו.
החברה הפסידה כסף, זאת אומרת,
החברה הייתה רווחית.
הייתה רווחית?
רווחית, באותה תקופה הייתה רווחית. כל הכסף של החברה, מכיוון שהייתה יחידת סמך של משרד הביטחון, עבר למשרד הביטחון, לקופה של משרד הביטחון. ישירות. עכשיו, ברגע שהפסיקה להיות יחידת סמך, הפכה להיות חברה ממשלתית, היא צריכה לדאוג לעצמה, נכון? כי עסקית היא מתנהגת כמו חברה רגילה.
אמת.
אמרו לו, תשמע, אתה, יש לך חברה של 16,000 עובדים, מכיוון שצריך להוריד את מספר העובדים.
למה יש יעד, אני, אתה יודע, אני בעסקים לא מכיר יעד כזה להוריד מספר עובדים, אלא אם כן אתה מפסיד כסף, אתה מנסה להוריד את העלויות ייצור שלך.
לא, אמרו לו, תשמע, אנחנו, מכיוון ששוקי הייצוא, איראן ירדה אז מהפרק, ועוד איזה כאלה ירדו מהפרק, אמרו לו, תשמע, עכשיו מבחינת הייצוא, אנחנו יורדים ביכולות, בהזמנות שלנו, צריך להוריד מספר עובדים.
צריך להתייעל.
צריך להתייעל. טוב, מה זה להתייעל? מ-16,000 ל-6,000, משהו כזה. כן. ואז אמרו לו, אבל תדע לך שמכיוון שאתה חברה ממשלתית, אז מי שצריך לשלם את הפיצויים לעובדים, ומי שצריך לדאוג לפיתורים שלהם, זה אתה כחברה. עכשיו, הוא לא הבין את זה. אמר, כן, בסדר, 100%, אנחנו נדאג לזה. אני זוכר שאני באתי אליו.
לחברה היו כל הקרנות וכל...
לא היה להם, אני לא רוצה להראות לך פה עכשיו, זה רדיו.
הבנו.
כלום לא היה להם. ואז אני זוכר שאני באתי אליו כחבר באותה תקופה, והוא ישב רגליים על השולחן, נשן סיגר, הוא חשב שהוא מנכ״ל ג'נרל מוטורס. נשבע לך. ואמרתי לו, תשמע, דני, יחילו אותך פה לוקש לא נורמלי, אתה לא מבין לאן אתה נפלת. ואז, ברגע שאמרו לחברה, אתם צריכים לפטר, החברה התחילה את דרכה עם חוב של 25 מיליון דולר כל שנה כספי פיצויים. 25 מיליון דולר. עכשיו חברה שעושה, חברה פתחונית בעולם, אם היא עושה 7-8% רווח נקי, יפה מאוד.
גאונים.
יפה מאוד. המניה שלה עולה. לא, עלייה מסחררת, אבל המניה שלה עולה. על 500 מיליון דולר הכנסות, אוקיי, מחירות, 500 מיליון דולר, 5%. כמה זה 5%?
25 מיליון.
יפה מאוד. אז אתה עוד לא מתחיל בכלל, כבר אתה משלם את הרווח שלך.
זה כמו להתחיל את העונה עם מינוס 9 נקודות.
בדיוק. עכשיו, מה קרה? הוא התחיל, ואז אחרי איזה שנה, משהו כזה, שנה וחצי, שנתיים, הוא הבין שהוא נפל בפח. ברגע שהוא הבין שהוא נפל בפח, הוא הרים כל זעקה, ואז חברו משרד האוצר ומשרד הביטחון, אמרו, הוא הבעיה.
דן שומרון.
כן.
הדביקו לו את ה...
הדביקו לו את הזה, ואז בייגה, אני זוכר את הסיפור הזה, הרי מה היה? היה סיפור של משבר המניות, שבייגה רצה לעשות כן. מס, ואז אנחנו עשינו קואליציה נגדו, רצנו לרבין, אמרנו, תגיד לי, מה השתגעת? מה אתה עכשיו הולך לעשות?
מס על רווחי הון, הרי
ירצו לעשות. כן, מס רווחי הון, נפלת על הראש, כל עם ישראל חוגג, המדינה בהתפתחות אדירה, מה פתאום מס רווחי הון? מה, הוא נפל על הראש זה? ואז בייגה, הוא קרא לבייגה, אמר לו, שום במס, שום רווחי הון. ואז בייגה אמר לו, תשמע, תדע מה? אולי נפטר את דן שומרון, רמטכ"ל. אמר לו, אתה כזה, ככה בסך הדעת, אמר לו, בסדר, שלחו פקס.
אוי ואבוי.
דן שומרון, המזכירה, שהייתה מזכירה שלי גם כשהייתי יושב ראש, הביאה לו את הפקס.
שהוא מפוטר.
מפוטר בפקס. עכשיו, אם אני דן שומרון, במקומו, הייתי לוקח את הפקס, אז רק אתה לפח, שלום לישראל, מה מפטרים אותך בפקס, מה נפלו על הראש? לא, דן שומרון לקח את הפקס, השתכל עליו, הרס את הקפץ, הלך הביתה. עכשיו, מכאן ואילך, כל שנה המדינה הייתה צריכה לשים כסף כדי לשלם את הפיצויים. וזה הלך ותפח ותפח ותפח, והגיע למצב כזה שהחברה לא יכולה לתפקד יותר. אוקיי, עכשיו, מי צריך לשלם את זה? הממשלה, שהיא הבעלים, נכון? אבל הממשלה אמרה, לא, זה, המנהלים לא יודעים לעבוד, והוא לא יודע לעבוד, וזה לא בסדר.
בוא נדבר
לא
שנייה על הארגון העסקי בכלל, שנקרא תעשייה צבאית, או בכלל על הארגונים, והיום יש גם חברות, חברה פרטית בתחום הזה. זה חברות שלמעשה מתפרנסות בעיקר מייצוא. כן. זאת אומרת, הצבא הישראלי גדול ככל שיהיה, הוא עדיין לא בכמות ובגודל בין הצבאות הגדולים בעולם.
זה בלוף שהטס דואג במלחמות.
ודבר שני, אני חושב שגם הצבא הישראלי, מה שנקרא, גם מתמחר מאוד מאוד בצורה מאוד אגרסיבית, עד כמה שאני יודע. זאת אומרת, זה גם לא תמיד נותן לספקים.
זה לא מדויק.
אוקיי.
זה לא מדויק, זה תלוי בכישורים של בכישורי המתמחר.
אוקיי.
אבל
טס הרי לא
טס נשענת על ייצוא.
אבל לא של מוצרי, אני לא יודע בשנים האחרונות, אני זוכר שהיסטורית לא היה שיא מוצרי ההייטק. זאת אומרת, היא לא תפסה את הנישה שאלביט כביכול הייתה להילה הזאת של
מה, אלביט, תדע לך, מי שבאמת זכאי להילה הזאת זה רפאל. אלביט היא חברה של אינטגרציה, אלביט לא מפתחת. טס מפתחת, יש לה את המעבדה המרכזית, היא פיתחה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, שהם סודיים עד היום. והיא אחראית גם על עוד חלק די סודי, של סודי ביותר של מדינת ישראל. אבל הרעיון המרכזי היה של הטס, זה יצוא. אני, כשהגעתי לטס, מה שעמד על הפרק זה הטנק לטורקיה. זה היה חוזה שעמד בערך על 700 מיליון דולר. ומשרד הביטחון, המנכ״ל דאז, אמר, הטס לא מסוגלים להרים את זה. רצה לתת את זה לאלביט. אז התחילו דבר
ראשון. סליחה, איך משרד הביטחון, הרי אם זה חברה, משהו בלוגיקה ככה לא מסדר, אם זה חברה עצמאית ועובדת.
זה הכל פוליטיקה. הכל פוליטיקה והכל תלוי באנשים. יום אחד מנכ״ל, אני באתי להיות יושב ראש חדש.
של תעשייה צבאית.
תעשייה צבאית. ואז אני, אמרו לי, תשמע, טנק, טורקיה, עניינים, 700 מיליון דולר, אמרתי, אולי, זה הזדמנות לשים את הטס על הרגליים.
כן.
התחלתי להשקיע בעניין הזה, והגעתי לטורקיה, לחתום על ההסכם. אף אחד מהטס ומשרד הביטחון, ומאלביט שהייתה שותפה שלנו בעניין הזה, שעשה את הבקש, לא הגיע.
מה זה בקש, סליחה?
מערכת בקרה ושליטה של הטנק עצמו, שעושה את הכוונון.
כן.
אף אחד לא בא. אני מגיע לטורקיה.
לבד?
לבד, לחתום על ההסכם. היו שם החבר'ה שלנו של הטס, אני מגיע ביום, אמרתי אני אבוא, זה ביום שישי היינו צריכים לחתום על ההסכם, אני מגיע ביום, אבל אני אבוא ביום חמישי בערב, הייתי בכלל באירופה, אני מגיע ביום חמישי בערב, אני אומר להם, טוב, נו, מה המצב? אומרים לי, תשמע, הכל בסדר, יש עוד 64 סעיפים שלא נפטרו. עכשיו, באותו יום, זה עוד לא היה ארדואן, זה היה שנה לפני ארדואן, זה היה ב-2002. באותו יום, יומיים לפני זה, נהרגו שני קצינים טורקים בחברון. הם היו שייכים לאיזשהו כוח רב לאומי.
כוח אום.
והם נהרגו באיזו תקרית שלא אנחנו, לא שלנו, לא, הערבים הרגו אותם. אז החברונים, ארדואן ותנועתו, האשימו את ישראל. וחוצות אנקרה היו הפגנה אחת גדולה נגד ישראל, כולל מול השגרירות. ואני צריך לחתום על ההסכם. טוב, יום שישי, אני מגיע שם ל-SSM, זה בניין המנהר הזה שלהם, שום טקס, שום בטיר, עוד כל הזמן מדיינים על הסעיפים, פה מיליון דולר, כאן מיליון דולר, תשמע, 700 מיליון דולר, זה היה החוזה הכי גדול שהיה אי פעם לתעשייה ישראלית, דיפנס, כן. בחול. מיליון לפה, מיליון שם, מיליון לפה, מיליון שם, ואז לקראת הערב, אני כבר, אחרי שיריינתי את כל הגנרלים הטורקים, וסיפרתי להם סיפורי קרבות, מגיע הערב, אני רואה שזה לא הולך, אמרתי לכל החבר'ה שלי, אתם יודעים מה, תאספו את כל החפצים, יאללה, אנחנו הולכים מפה. שלום, לא רוצה טנק, לא רוצה טורקי, לא רוצה לדבר איתם. ואז הגיע מצידם, ראש הגד שלהם, גנרל ארבע כוכבים, נכנס שם על המשרד, אסף את כל הזה, אומר לי, יארי, מה קרה? אמר לו, אני הולך, לא רוצה כבר להישאר פה, נשבר לי מכם.
שיטת המסע ומתן בשוק.
הוא טורקי, אני טורקי, כן, הולך.
שלום, אני הולך.
נכנס פנימה. עכשיו, השפה הטורקית גם ככה היא קולנית.
מכיר.
ואני שמעתי משם הצרחות אימים, והדלת כמעט עפה, יצא החוצה, אומר לי, ב-8 אנחנו חותמים. זה היה 7:30 בערב, 8 חתמנו על ההסכם. 700 מיליון דולר.
אתה חוזר לארץ עם החוזה?
עכשיו אני חוזר לארץ עם החוזה, אומר לי...
הצלחה אדירה.
אוקיי, אומר לי, מנכ״ל משרד הביטחון, זה הבחך, אתם לא מסוגלים לעשות את זה, שאלביט, אני אתן זה לאלביט.
מי הוא שיגיד לך, אבל?
מי הוא? בדיוק ככה, וזה מה שאמרת לו, מי אתה שתגיד לי? ולחצים, ואני לא אתן לכם כסף למשכורות, ואני, אתה מבין, הרי הצינור של עברת הכסף היה משרד הביטחון, לא ישירות מהאוצר. קצור, מאבקים, לא משנה. עכשיו, הייתה תוכנית ברורה, היה מגמה. המגמה הייתה הפרטת הטס. זה מה שאמרו לי כשאני קיבלתי את התפקיד.
הכוונה להפריט אותה, רק שלדייק, זה המטרה היא בסופו של דבר להוציא אותה מחברה ממשלתית, למכור אותה לבעלים פרטיים.
ודאי.
שתתנהל כמו חברה פרטית לכל דבר.
נכון.
עם איזה מניית זהב בטח של הממשלה, או איזשהו מנגנון פיקוח על מה המפתחים.
אם יש איזה משהו סודי, נניח עליו. דרך אגב, כל החברות שעוסקות בנושא הגרעיני בארצות הברית, הן חברות פרטיות.
כן.
יש שמה, מה שנקרא, דארק רום. בדארק רום הזה, לאף אחד אסור להיכנס.
כן.
בעלים של החברה, היושב ראש של החברה, המנכ"ל של החברה, אסור לו להיכנס לשם, זה הדארק רום של הממשלה.
הייתי מנכ"ל בחברה שהיה שני חדרים, שלי היה אסור להיכנס אליהם.
יפה.
מה עשו שמה? לא מענייני.
אז מה הבעיה? אין בעיה. גם פה אפשר לעשות אותו דבר עם הדארק רום. שלום על ישראל. עושים, כל דבר עושים עניין. מי שרוצה, כן, מי שיש לו אינטרס לשמר את זה.
ברור.
בעיקר ארגון העובדים וההסתדרות שלא רצו לעשות הפרטה.
זה אני רוצה להגיע עוד רגע.
הייתה מלחמה. והייתה תוכנית שאמרו, אוקיי, בהתחלה אנחנו נלך על הפרטה של שלוש חברות מתוך התא, שזה היה מפעל הנשק הקל, שזה היה התעופה.
זאת אומרת, סליחה, הכוונה הייתה למכור חלקים, חברה בחלקים, לחלק.
לא, דבר ראשון, להוציא את כל החלקים שהם חלקים שעושים בעיות, שהם מפסידים. המגן, החברה של הנשק הקל, שהיה ב-1200 עובדים, היא הייתה מייצרת רובה. היה עולה לייצר אותו $1,500, הייתה מוכרת אותו ב-800, משהו כזה. זה היה פחות או יותר הסיבור.
עדיין חברים שלי בחול מדברים על ה-Desert Eagle, או בתור האקדח, אחי?
זה היה קשקוש אדיר, הדבר הזה. הם מפסידים על זה, און תואפות הפסידו על האקדח הזה, המצ'וקמה כזה.
אבל אנשים אוהבים אותו.
ואני הלכתי לראות את האקדחים האלה בך. הלכתי לראות חברת ייצור אקדחים. איך מייצרים אקדחים?
סמית אנד ווסן.
מה מספר 1 ומה מספר 2 ומה מספר 3? ה-Desert Eagle הזה הוא מספר 9.
המספר 9?
מספר 9.
אוקיי.
והראשונים זה אקדחים של אמריקאים, קולט וקודם וכדומה. ותשמע, ראיתי מפעל לייצור אקדחים בניו ג'רזי. כמו מעבדה, הכל רצפות פרקט, כולם הולכים חלוקים, הכל מסודר פיקס פוקס. אתה בא למפעל מגן בבטס, שומו שמיים, הכל שחור, אף אחד לא יודע מה קורה, איזה מחסן חלפים, איזה חלפים, מה חלפים, לא יודעים כלום.
סליחה, אני עכשיו, אני יודע שאולי אני חודד איזה פצע, אבל התקופה הזאת, בתקופתך, זה התקופה שהמפעל ברמת השרון, לא תהיה להם פעמיים תקופות שהתלקח או התפוצץ.
לא, זה היה לפניי.
לפניך, אבל זה דוגמה של ברדק, זאת אומרת של בלגן, שכזה דבר מתפוצץ.
פעם אחת זה התפוצץ באפולוניה.
לא, באפולוניה, אוקיי. עכשיו, אני זוכר ברמת השרון.
ופעם שנייה ברמת השרון, זה היה לפניי. זה התפוצץ, מה?
ועוד עבדו בסוף שבוע, וזה...
עזוב, לא משנה. אבל, אז הצלחתי להפריט שלוש חברות.
כן.
את החברה של נשק הקל, את התעופה. מכרנו אותם בעוד חברת תיעוץ כזאת שהייתה שלנו. מכרנו את שלושת החברות האלה כעסק חי. זה היה פעם ראשונה שחברת דיפנס ישראלית הופרטה כעסק חי, כי מנועי בית שמש הייתה בכינוס יחסים. מספנות ישראל בכינוס נכסים. זאת אומרת, שתי החברות...
אליסרה גם נמכרה, נכון? הייתה חברה ממשלתית, לא?
אליסרה הייתה חברה הסתדרותית.
הסתדרותית.
הסתדרותית. של קור.
אוקיי.
אבל כל החברות הממשלתיות שניסו לה, שהיו לפני זה, נמכרו כעסק מת. זאת אומרת, אחרי כינוס נכסים שהם...
זאת אומרת, כלכלית לארגון, למדינה עזרת. אתה הורדת נכסים, הבאת כסף פנימה.
שלושה הבאנו כסף פנימה, הבאנו יותר מזה. הייתה שם חברה אחת שהגישו את ההצעות, באה חברה אמריקאית, שמה $25 מיליון. המפעל הזה היה שווה אולי $2 מיליון. שווה לה, סלחי על הביטוי.
הבנו, לא צריך להמשיך.
כלום לא היה בו. הדבר אחד הייתה הזמנת התבור, ולא היה תבור, לא היה רובה.
שצהל הזמין את התבור.
כן, לא היה רובה. היה דגם, שהיה סכנה לראות בו. עכשיו, אני מתאר את הדברים, תשמעו, זה לא רק בהקטנה, זה באמת. באה חברה אמריקאית, אמרה, אנחנו רוצים לקנות את זה 25 מיליון.
למה?
לא יודע.
אוקיי.
הגיעו פתאום, והם באו ברגע האחרון, אמרנו, חבר'ה, אתם יודעים מה, אתם רוצים לקנות, ואתם ברגע האחרון, תשימו $3 מיליון ערבות. כי כל מי שהציע שם ערבות.
כן.
כל מי שהציע קודם שם $1 מיליון ערבות, $3 מיליון. הם באו, שמו $3 מיליון ערבות, להפתעתי הרבה, נכנסו למפעל, זכו. נכנסו למפעל, הסתכלו ימינו ושמאלה, באים אליי, אומרים לי, תשמע, אדון מזרחי, כן, איך אפשר לצאת מהברוך הזה?
וואי, איזה כיף.
אני אומר להם, מה זה איך אפשר לצאת? לא לדעת, 3 מיליון דולר, צורה לכל כל הרוחות, אתם מעניינים אותי.
אבל זה רק מסביר איזה פער ציפיות בין ה...
ואז...
אבל לא עושים דיו דיליג'נס לפני כן, לא באים, בודקים.
זה היה בלחץ נוראי של הימים האחרונים של הגשת ההצעה, ופתאום הם באו,
זה חוסר מקצועיות.
אוקיי, שמו את 3 מיליון דולר, התחילו דין ודברים, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא מעניין אותי שום דבר, תלכו לבית משפט, תשאו מה שאתם רוצים, אני, תביאו 3 מיליון דולר, תלכו, אני מחלט את הערבות. טוב, למחד זה היה צריך להיות בדיון אצל שופט זפת, יהודה זפת, שהוא טיפוס לא צפוי. עכשיו אמרנו, מה, אנחנו נביא לו את זה. הוא יראה את המצב האמיתי. יכניס לנו חזוק לא נורמלי, וישלח אותנו לכל הרוחות.
שעשיתם מצג שווא לקרות.
בקיצור, הם באים אליי בערב, אומרים לי, הרי, מה אתה אומר? אני אומר להם, מה אני אומר? תנו 3 מיליון דולר. לא, פה, שם. אתה יודע מה? אמרו לי, מיליון דולר. אמרתי, מיליון דולר לקחתי. סגרנו עניין? זה הכסף היחידי שמפעל מגן ירוויח אי פעם בחיים שלו.
הוא נמכר אחר כך?
אחר כך הוא נמכר לסמי קצב. וסמי, בערך ב10-11 מיליון דולר, משהו כזה. בכולל, כן. מזומן היה 2.5, והתחייבויות על עובדים, וכל מיני, ומלאי וכל זה. וסמי... לזכותו יאמר, השקיע מחר את חלקו במספנות, חלק מחלקו במספנות, והשקיע במפעל הזה 80 מיליון שקל.
וואו.
ועבד יומם ולילה, יומם ולילה, והביא את התבור למצבו שהוא היום, שהוא נמכר.
מייצאים אותו.
כן, מייצרים אותו ומייצאים אותו.
אני רואה אותו לפעמים, אני רואה אותו.
אבל זו עבודה שהוא השקיע בן אדם.
והיום החברה רווחית לדעתך?
בוודאי, בוודאי, היא גם גדלה. והיא גם רווחית. אבל תשמע, אנחנו, היה לנו מסע ומתן די נוקשה איתו, וברגע האחרון אמרת לו, אתה יודע מה, אנחנו נוריד לך במחיר, אם התבור עובר את מבחן הקבלה לצהל. אז הוא אומר לי, ואם הוא לא יעבור, אני אומר לו, אז אנחנו נוריד לך במחיר. אם הוא יעבור, אנחנו מעלים לך במחיר. מה אתה אומר? אז הוא איש עסקים מולך, אמר לי, אתה יודע מה? סגרנו.
כל הכבוד.
יפה. מגיע. עכשיו אני מזהיר את כולם, אני אומר להם, חבר'ה, תדעו לכם. זה כסף. אתם, מישהו בחיים שלכם ראה 100,000 דולר ביד? לא ראיתם. אני, דרך אגב, אני ראיתי 100,000 דולר במשרד השיכון, שקנינו את אדמות הכנסייה, והם רצו...
מזומן?
מזומן, הם רצו 1,000,000 דולר במזומן.
מי באוצר הסכים לשלוח...
היה החשב הכללי, ששלח את החשב הכללי של מצ... ואנחנו ביחד הצליע לשולחן מזוודה, 1,000,000 דולר ירוק, נתנו לבישוף, ארכי בישוף ודבר, מלא שחורים היו שם בחדר, 1,000,000 דולר.
אני יכול לספר לך את זה בתור אנקדוטה שלפני הרבה שנים עשינו עסקה עם יוניפיל, מכרנו למחשבונים, by the way, לכיוון תותחים.
כן.
לא יודע, פעם השתמשו במחשבונים.
נכון, HP.
נכון, HP. הייתי ב-HP.
HP 25.
נכון, יפה. הגיע ליד אליהו, איש יוניפיל, עם חרב של יוניפיל, עם מזוודה, עם 2,000 דולרים ביד. זו הייתה תקופה שאסור היה להחזיק דולרים בארץ. סמנכ"ל הכספים, אני חושב שהיה מילימטר מהתקף לב. אומר, אם עכשיו יגיע מהמס הכנסה, אני אשב בכלא. הוא היה כזה אמריקאי מאוד רציני, קולו ג'וש. התחיל לצרוח, אני אשב בכלא. לקחו את המזוודה. ליוו אותו לבנק הפועלים, הפקיד שמה, פעם ראשונה אומר, פעם ראשונה שאני רואה ככה בדולרים, הפקיד בבנק אומר, כדי שיאמיר את זה לצ'ק בנקאי, ויחזיר לו, הביא את הכסף. ג'וש סירב לגן, אומר, קחו את המזוודה מפה, זה כמו חומר נפץ.
באותו עניין, אני אומר להם, חבר'ה, אני ראיתי. אני ראיתי. אני אומר להם, חבר'ה, אתם קשיבה דירקטוריון. אני אומר להם, חבר'ה, אתם ראיתם בחיים שלכם 100,000 דולר ירוק? אני ראיתי 1,000,000 דולר ירוק, אני אומר להם. במזוודה. אתם יודעים מה זה בכלל? אני מבקש מכם, ואני מורה לכם, ואני מצווה עליכם, שתעמדו במבחן קבלה לצהל. בסדר? יפה? מגיע במבחן קבלה לצהל, מושכים את הרי לא יורים ככה. מושכים בחוט. מושכים בחוט, הרובה מתפוצץ. תבין, באיזה... אבל לא משנה. בסדר, נגמרו האלה, ואז אני הבנתי, התחילו לחצים ממשרד הביטחון ומכל מקומות אחרים. הגיע מופז להיות שר הביטחון, היו לחצים אדירים של ההסתדרות וועדי העובדים לא להפריט, הוא נכנע להם, והחליטו לא להפריט את התאס. הייתה החלטה לעצור בשלב הזה, ולא להמשיך את תהליך ההפרטה. ברגע שאמרתי, הנה, תהליך ההפרטה לא נשאר, אני מחפש פה, מה, אני אשחט את ימיי להריק פה בבקשות חוזרות ונבנות כמו איזה כלבלב שמבקש כסף? לא רוצה. אבל באותה תקופה, אנחנו העלינו את המחירות של התאס מ-300 מיליון דולר לשנה. בחוץ, ל-600 מיליון דולר לשנה, בשלוש שנים.
להכפיל את זה זה המון.
המון, המון, המון. פתחנו שווקים חדשים, הכנסנו מוצרים חדשים, תשמע, זה הייתה תקופת יצירה די טובה.
יש הרבה...
והדבר הכי מעניין, זה פיטורי עובדים. אנחנו פיטרנו אז משהו כמו, אני לא זוכר, מספר די גדול של עובדים, מאות רבות, ו... אחד הדברים שהרשימו אותי בכל העניין הזה, היה שהיה לי שיתוף פעולה פנטסטי עם יושב ראש הוועד של אז. באמת, ממש חברי. וכשסיימנו את כל הליך הפיתורים, אז הוא אומר לי, תשמע, הרי אנחנו הולכים לעשות מסיבת פרידה לכל העוזבים. עכשיו, היא הייתה טראומה מזה. אמרתי, רגע, מה, אנחנו מפטרים אנשים.
ועושים מסיבה.
אנחנו עושים למסיבה, נפלנו על הראש. אבל מה, הצלחנו להשיג הסכם. עם האוצר, הסכם פנטסטי, שכל עובד, שא' הקדמנו את גיל הפרישה, גיל הפרישה הוא 54, הקדמנו את זה ל-52, 53, במקרים מסוימים, ומי שפוטר, קיבל 187% פיצויים, זה סוכם בוועדת הכספים של הכנסת, הכל היה סגור כמו שצריך עם האוצר, האוצר לא כל כך עמד בזה, גם שם היו סיפורים, אבל לא משנה. אז הוא אומר לי, מסיבה, אמר לו, תקשיב, מוישה, מה המסיבה? הוא אומר לי, מסיבה, תעבור. אוקיי, אנחנו עומדים במסיבה, עשינו את זה בכפר סבא באיזה אולם גדול. אחד-אחד באים, קבלים מתנה, לוחצים יד, ויושבים בשולחנות, אוכלים ארוחת צהריים, אני עברתי בין השולחנות. ואז אני מתיישב באיזה שולחן, ורבים מהם, דרך אגב, היו חיילים שלי, והחיל התותחנים. מכירים אותי, ואני גם, כשהייתי בטס, הייתי מאוד מאוד מעורב עם האנשים. הייתי הולך למפעלים, הייתי עומד בקווי הייצור, דיברתי עם האנשים, עשיתי, הייתי במגע אנושי מאוד קרוב אליהם. ואז אני מתיישב ליד איזה שולחן, ואני ככה, הייתי קצת, הייתי רילקטנט, כן? אתה לא, מה?
לא נעים, מה? אנשים הולכים הבא, פיתרת אותה.
אני יושב, ואז הם אומרים לי, הרי, תשמע, מה אתה כזה לחוץ? אני אומר להם, למה? מה קרה? הם אומרים לי, תשמע, אנחנו מאושרים, אנחנו סוף סוף מסיימים את העבודה שלנו פה, בגיל טוב, אנחנו מקבלים פיצוי כמו שצריך, עתידנו עדיין לפנינו, מה אתה... תודה רבה, אמרו לי. תודה רבה, גם סידרת לנו את ההסכם פיצויים הנדיב הזה. אמרתי להם, בסדר גמור, שלום על ישראל. ואז ככה המשקעה, נגול האבן מליבי. אז זה הסיפור של התאס.
הכנתי מראש ככה כמה שאלות. אני אתחיל בעצם בשאלה שאותי היא מאוד מסקרנת. המעבר מהצבא לחיים עסקיים. יש כזה נטייה, אתה רואה הרבה דרגים בכירים. שעוברים לישר לתפקידים מאוד מאוד בכירים בתעשייה האזרחית. בכל מיני תפקידים, חברות מסחר, חברות יצרניות וכאלה ואחרות. ולא תמיד מצליחים. זאת אומרת, יש הבדל גדול מאוד.
99% לא מצליחים.
אוקיי, רציתי להגיד לשפה יותר...
אני אומר לך זה ישר, מה אני מכיר את זה.
אתה יודע, ההילה הזאת של מפקד, טוב ככל שיהיה, מוצלח בצבא, לעבור לסביבה העסקית שאתה מפיקוד לניהול, זה לא מעבר כל כך פשוט.
זה פרסונלי, לחלוטין פרסונלי.
אז בוא תסביר.
פרסונלי, תלוי בבן אדם, תלוי בבן אדם. מה, כשאני יצאתי מהצבא, הייתי בן 40, כמעט 41, והלכתי למישהו מהחברים שלי, אמר לי, תלך, יש איזה אחד שהוא מנהל החברות בנות של בנק לאומי. לך, אלא, דבר איתו, אולי נתן לך איזה חברה לנהל. אמרתי, בסדר, אני בא, יהודי שנפטר כבר, אז מתחיל לדבר, אז אומר לי, תשמע, אתה בן 41, אתה היה כבר ב-84. אתה בן 41, אומר לי, תשמע, זה לא משנה בשוק האזרחי, אם אתה סגן אלוף, אלוף משנה, אתה תלוף, אלוף, העיקר שיש לך איזה אלוף ברזומה, מה שחשוב, אומר לי, זה הגיל. רגיל, אתה בא צעיר לעסק, אתה לומד אותו מלמטה, אבל הוא אומר לי, מהשיחה איתך אני רואה שאתה טיפוס עצמאי. אתה לא מקבל מרות ואתה...
הוא זיהה את הפרסונה נראה לי.
כן, לא מקבל. היה שיחה של איזה שעה ביניהם. אז הוא אומר לי, אתה טיפוס, אתה לא תסתדר פה. הוא אומר לי, איך תנסה דרך עצמאית שלך? הוא אומר לי, לא תצליח, בעוד שנה, תבוא אליי, תהיה בן 42. אין לי בעיה, אומר, כל חברה שאתה רוצה מהחברות בנות של בנק לאומי, אתה מקבל, דעתי המנכ״ל שלה, אמרת לו, בסדר. יצאתי לדרך עצמאית, ודרך עצמאית, כשאתה מייסד חברה, יש מעין.
משהו אחר לגמרי.
משהו אחר לגמרי, אתה, זוג הידיים שלך, זה. אין לך רלשית, ואין לך פקידה, ואין לך רלש, ואין לך נהג, ואין לך...
איך זה השינוי הזה? כי אני מכיר עוד הפעם, לא מקרוב, אבל נתקלתי בגינונים, נקרא לזה ככה, אנשי עסקים שלשעבר אליהם אלוף בכותרת, סתם, הישיבה עומדת להתקיים, הם לא ייכנסו לחדר עד שהמזכירה שם תכניס את הראש ותגיד שכולם הגיעו ואז הוא ייכנס, ואוי ואבוי למי שלא, מי שיתיישב בראש השולחן, כי זה שמור לו. אתה יודע, השולחנות עדיין בנויים בתי.
בסדר, תשמע, זה אני אמר לך, זה הכל פרסונלי, תלוי מה אתה עושה. אני הקמתי חברה שאני הייתי, אני הייתי המזכירה ואני הייתי הנהג ואני הייתי זה, ואני הייתי צריך לממן את כל העובדים שלי. וצריך להביא כסף מאיזשהו מקום, וצריך להתחיל לעשות שיווק, וצריך להראות מה עושים, ומה יכולים לעשות, ומה לא יכולים לעשות.
כשאתה מראיין לחברה שלך, יוצא צבא, בתפקיד בכיר, אני מניח, מה אתה מחפש? זאת אומרת, מה חשוב לך לראות בבן אדם?
מה שחשוב לי זה אם הוא מקצוען בתחום שאני רוצה אותו.
אבל אמרת מקודם שפעמים, טוב, שלא מכירים, זוכר, דיברנו
על... לא, אם הוא מבין על מה אנחנו מדברים, כן? ובסך הכל הוא עובד שלי, זה לא...
כן.
ודבר שני, אם יש לו ניצוץ בעיניים, אם הוא יזם, אם הוא יש לו ראש קדימה, אם הוא מסתכל קדימה, אם הוא בסדר, מה שנקרא. אם אתה רואה שהוא קבוי והוא בסך הכל ממלא הוראות, מה שאומרים לו, זה חמור מאוד, חבל להחזיק אחד כזה.
בחול אתה מעסיקים ישראלים לשעבר או מעסיקים מקומיים?
מקומיים.
ואיך זה לראיין בפירו, בשוויץ, עובדים? הרי זה לא, אין לך את הקטע של החבר'ה, אני קורא זה, שאתה יכול לברר על בן אדם בקלות פרטיים או...
לא, אתה, תשמע, בסך הכל, כל האנשים שהם מנהלים אצלנו שם, זה אנשים שאנחנו הכרנו אותם ממגעים קודמים, מעסקים. והכרנו אותם טוב טוב לפני זה. ותשמע, אנחנו גם ראיינו אנשים לתפקיד נניח מנכ״ל בחברה בשוויץ. והחזקנו חברה של הדהנטרס כאלה. וכל מי שאנחנו ראינו, הוא לא היה טוב. הוא פשוט לא היה טוב. הוא היה מקובע, הוא היה מרובע.
הוא נקרא שוויצרי.
שוויצרי. ובסופו של דבר מצאנו חבר'ה שהם קצת ישראלים במוח, שקצת ישראלים במוח שלהם, וצריך לחנך אותם.
זה נדיר בשוויץ.
כן, וצריך לחנך אותם להיות ישראלים. עכשיו תשמע, יש לנו דוגמה של בחור שהוא עובד אצלנו, שהוא היה אלוף משנה בצבא השוויצרי, טייס F-18, והוא הגיע לארץ, הוא היה ראש...
למי שלא יודע, אני יודע פשוט שהצבא השוויצרי, צבא טכנולוגי מאוד מאוד מתקדם, נוטים לזלזל בחיילי השוקולד.
כן, צבא גדול, זה צבא חובה.
כן.
יש להם F-18, יש להם טנקים הכי חדישים, יש להם תותחים כמו שלנו, אבל הרבה יותר משופרים.
הם לקוחות טובים של התעשיות הצבאיות הישראליות, כמה שאני יודע.
ודאי, ודאי. באמת לקוחות טובים, ויש להם תכונה אחת שהיא תכונה רעה מאוד לפי השוק הישראלי, שהם משלמים בזמן, ויתרה מזאת, לפעמים גם מתקשרים אליך ואומר, תגיד לי, אפשר להקדים את התשלום, אבל שזה...
אבל בתור אחד שגר בשוויץ מספר שנים, השוויצר יאמר לך שהוא מוכן לשלם, אבל הוא חייב לקבל. זאת אומרת, אי אפשר, באמת, לא להגל פינות, זה לא המצאה. הם חיים כך, הם ישלמו מחיר מלא, אבל מצפים לקבל מוצר מלא.
ודאי, תשמע, אחד הדברים ש... כשקמתי את החברה שם, כשקמנו את החברה שם לפני מספר שנים, והתקופה שעבדנו יחד איתם, אנחנו עשינו להם, החברה שלי עשתה להם את השינויים ושיפורים בתותח המתנאה, בהם 109, זה גם התותח שלנו. אנחנו חברה הנדסית, שעשינו את זה במקביל, בארץ, בשוויץ ובארצות הברית. ורכשנו את אמונם. ובשוויץ הבעיה העיקרית זה לרכוש אמון. זאת אומרת, אם הם מאמינים בך, ויודעים שאתה לא תרמה אותם, ומוצר שאתה מוכר להם הוא מוצר אמין, ואתה תלווה את המוצר הזה, לא תעזוב אותו, אז הם יאמינו בך לעד, מה שנקרא, מפה לאוזן. עכשיו, יש שם עוד דבר חשוב, שנושאי התפקידים שם, בממשל, וגם כמובן בחברות, הם לא באים היום והולכים מחר.
כן, הזיכרון הארגוני הוא מאוד ארוך.
הם נשארים שם for כן, good. כן. זאת אומרת, אתה נתקל שם באנשים שאני הכרתי אותם, אני יודע מה, כשהם היו...
יש לי חבר בחברה אמריקאית, הוא אומר, יש אותו סט של שקפים, הוא מציג אותם כל שנה למנהל אחר. הוא אומר, אני לא צריך להתקן. הוא אומר, זה מדהים. הוא אומר, פשוט הוא יושב, הוא אומר, הם מתחלפים, אני אותו סט. חבל אפילו, רק התאריך.
אמריקאים יש להם תרבות אחרת לגמרי. אני עבדתי עם חברה אמריקאית שם, ביורק, פנסילבניה. דרך אגב, זה המקום של הרלי דיווידסון.
לא רע.
אז אני זוכר שהם התעלם שנה רעה. והם החליטו, מעכשיו לעכשיו, לפטר 2,000 איש.
וואי.
מעכשיו לעכשיו. עכשיו אנחנו מתקשרים, תשמע.
אין עם מי לדבר.
מתקשרים עם בוב. איזה בוב? אין בוב. כן. מתקשרים לו, אין זה. אין. פשוט, הבן אדם לקח את הדברים שלו, הלך, נעלם.
קורפורט אמריקה במיטבו.
נגמר.
כן. ולא מחליפים, לא כלום, ו...
הלך. שנה אחרי זה, הם ירווירו.
החזירו.
כן. ירוויחו. אני לא יודע אם יחזירו את אותם אנשים. לא. אבל ירוויחו. כן. חזרו לרווח. אז זה הבדל בתרבויות. עכשיו, הסיפור של אנשי הצבא לשעבר שמגיעים למשרות בחירות, אני אומר עוד פעם, זה עניין מאוד 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 פרסונלי, תלוי. אם אתה, יש, אני הכרתי בזמנו, אני לא יודע איך זה היום כבר, כי היום זה קצת אחרת, גם אנשים רוכשים השכלה, והם גם יותר מעורים, אבל בזמנו אני זוכר שאנשים, אלופים, נשארו בבית. למה? כי מישהו ביקש מהם לכתוב קורות חיים. אז הוא אומר, אני אכתוב קורות חיים? אני? מה, לא מכירים אותי? איזה קורות חיים, מה קורות חיים? לא רוצה. אבל לאנשים בצבא יש דיסציפלינה מאוד ברורה של ניהול.
כן.
והם יודעים לנהל, הם יודעים לעבוד במסגרות גדולות, והם יודעים לעבוד עם אנשים. ומי שמוכשר בצבא, הוא מוכשר גם בחוץ, אין מה לעשות.
זה יכול להיות גם הפוך.
זה יכול להיות גם הפוך. אני מסכים.
יש הרבה זה. אנשי מילואים שמאוד מצליחים בצבא גם, שהם...
אנשי מילואים, מה שאני עשיתי בזמנו בחיל, זה עוד פרק בחיים שלי, שאני הגעתי להיות קצין תותחנים ראשי בינואר 1980. ומכיוון שלפני זה הייתי קצין תותחנים של פיקוד צפון, תחת פיקודו של יאנוש בנגל,
ראיתי רעיון איתך לגבי התקופה הזאת, ולא יודע אם הזמן יאפשר לנו, אבל אני מאוד ממליץ למאזינים לחפש את זה ביוטיוב, על החלק ההירואי של... שתמיד נותנים לראות את התותחנים כמלווים ולא לוקחים הובלה, ואיך את התותחנים בגבול הצפון כן לקח הובלה, והציל לא מעט את השריון שלנו.
נכון.
מצרות צרורות, אני חושב. זה מאמר, זה כתבה, לא כתבה, זה רעיון איתך, אם לא טועם, מרתק.
כן, אני פשוט הלכתי איתו לאורך השנים, הייתי מפקד ארטילריה של חטיבה 7 בעמק הבכה. מה שקרה באותו יום שלישי מפורסם, שקהלני נהיה גיבור ישראל, שחס חלילה לא מפחית מאומץ ליבו ומכישוריו, אבל יש שם איזושהי נקודה, לא כולם מבינים את זה, אבל יש שם איזושהי נקודה שברגע שכוחותינו, קהלני וגם הוא בכלל לא היה שם, זאת אומרת, מי שנסוג מהרמפה הזאת, ביום שלישי בבוקר. זה השריון שלנו, ולא נשאר אף אחד שם. ואז, באורח פלא, אני לא יודע מה היה, היה לי 7 גדודי ארטילריה, שהופעלו למרכז עמק הבכה, ומ-8:30 עד 10:30, אנחנו ירינו. והדיווחים שקיבלנו אחר כך, מ-8:200, שהם הגיעו רק היום, דרך אגב, הרבה שנים אחרי, זה שאחד המגדים הסורים אומרים אחד לשני, שמה, לא יכולים להתקדם.
היה מסך.
הארטילריה הורגת אותנו, והמח"ט אומר להם, בסדר, אז תעצרו במקום, גם זה אי אפשר, הצוותים בורחים. לא משנה. אבל קהלני בסופו של דבר, אחרי כל האש הנוראית הזאת, שהמטרנו, דרך אגב, ירינו גם עליו. אז כי הם היו מעורבים, טנקים בטנקים. ואז הוא באמת עלה למעלה עם כמה, 7-8 טנקים הנותרים שלו, דחפנו את הוא ויער נפשי דחפו את
כן, את הכוחות.
אבל זה סיפור, זה, כן. זה סיפור. ומה שקרה זה שב-1980, בתחילת 1980, שמוניתי לתפקיד קצין תותחנים ראשי, אחרי שהייתי מפקד תותחנים פיקודי בצפון, אני מתוך היכרות אישית עם רפול, שהיה רמטכ"ל, ועם יאנוש, שהיה אלוף פיקוד צפון, ומכיוון שהייתי שותף לתכנונים של אורנים קטן ואורנים גדול ואורנים כזה, וזה נקרא אז כל מיני שמות היו אז, אני הבנתי שאנחנו הולכים למבצע בלבנון. התחילת 1980, מבצע גדול בלבנון. ובמשך שנתיים וחצי אני הכנתי את החיל למבצע גדול בלבנון, התחילת תותחנים, בהסתמך על כל הלקחים שהיו לנו ממלחמת יום הכיפורים ואילך. הסתמך. וחיל התותחנים הוא חיל מאוד משפחתי, אבל חיל שבבת אחת צמח מ-25 גדודים ביום כיפור ל-87 גדודים ב-1980.
זה משפחה קטנה להפוך לחמולה.
עם כל אמצעי, עכשיו מכיוון שאנשי המילואים שלנו וגם הסדירים, הם רובם ככולם, מהנדסים ומתמטיקאים וחבר'ה חכמים, אז ה-HP25 זה היה מכשיר אחד, כן? שהתחלנו בו.
לא, היום זה...
אבל היינו משופעים במחשבי ירי ובמקמים ובמלטים ו... you name it. זאת אומרת, כל הדברים שהם היום לחם חוקו של כל צבא מודרני, אצלנו, בחיל התותחנים, היו. מה שהיינו צריכים לעשות, פשוט לאמן את כל החיל להשתמש במכשירים האלה, ואיך אנחנו מביאים למיצוי את האש הארטילרית בקו, כדי שהאחינו השריונאים והצנחנים לא ימותו.
עשיתם עבודה טובה.
זה הרעיון. ועשינו עבודה, אני אומר, לא רעה, אבל אני אגיע לאנשי המילואים. עכשיו, באותה עת, צהל רכש בערך בין 300 ל-400 תותחים מתנאים חדישים, M109. אני, כשהייתי מגד 405 במלחמת יום כיפור, במפקד הסיוע של 7, הייתי הגדוד היחידי M109, שהיה אז תותח הכי טוב בעולם, הכי חדיש והכי טוב בעולם. אבל מה? לפני המלחמה אמרו לי, תשמע, הולכים להקטין את הצבא, לפרק גדודים. הגדוד שלך הראשון שהתפרק, למה? כי אנחנו בחיים יותר לא נקנה את התותחים המתנאים האלה. הוא יהפוך להיות גדוד מילואים, לא צריך להזין למילואים אנשים סדירים, ואנחנו מפרקים אותו, כי מפרקים את הצבא, כי 10 שנים לא תהיה מלחמה. זה היה 3 שבועות לפני מלחמת יום כיפור.
וואי.
ואז קיבלנו עוד 400 טומטים כאלה אחרי המלחמה. זה היה שמעון פרס, לזכותו יאמר, ומות הגור. והיינו צריכים אנשים שיודעים לטפל את הדבר הזה.
והם היו במילואים כבר.
מילואים. ואז קידמנו מהר מאוד חבר'ה מאוד מוכשרים במילואים, ולקחנו סדירים שהיו מפקדי סוללות בסדיר. חבר'ה בני 22-23, ועשינו אותם מסולים סמגדים ומגדים. היה בחור בשם הרצל גג', אני זוכר את זה עד היום, שהיה סמגד, אחד מהגדודים ב-411. אני עשיתי אותו מגד שהיה בן 25.
וואי.
מגד מילואים. ואחר כך הוא בא ונהיה מגד סדיר. עכשיו, החבורה הזאת שהכירה את האטומט הזה, והכירה את ה... והבינה מה אנחנו רוצים, היא הריצה את החיל בצורה פנטסטית קדימה ב-1982 בשלום הגליל. שאז עשינו כמה מבצעים, ביניהם הסיפור של החילוץ של הגדוד בסולטן יעקב, גדוד הטנקים, שאם לא היינו מחלצים אותם, היו נשארים שם עד היום, ולפי דעתי היו שם 200 הרוגים ולא 10. אבל חיל האוויר לא רצה להתערב, כי יום לפני זה חיל האוויר הצליח להרוג בערך 25 ישראלים בגדוד החרמה של יום טוב סמיה, ועוד 50 פצועים, גמר את הגדוד. וכשאמרנו להם, חבר'ה, יש שם איזה גדוד טנקים קלו בסולטן יעקב, אז הם גמגמו, אמרו, מה, אזור מוקד טילים, פעם, ושהבאנו את הצנחנים, הצנחנים אמרו, טוב, זה ייקח לנו איזה יום להתארגן ולהבין, וזה יום. ואז ריכזנו, אני הייתי שם, כי יאנוש ביקש ממני להיות מפקד הארטילרי שלו, למרות שהייתי כתמר, וריכזנו 18.5 גדודי ארטילריה.
וואו, איזה כוח.
ועשינו ארגז אש, שקמבץ גדוד הטנקים, בחור בשם זגגי, הוא מספר, זה לא אנחנו. הוא אומר, כשניתן האות, ואנחנו צריכים לצאת חזרה מהמלכודת בסולטן יעקב, אומר, אני נזכרתי בתמונה שהייתה מונחת בסלון של ההורים שלי, והיה דבר כזה, אני לא יודע אם אתה, זה היה צריך, נקרא, תנ"ך בתמונות.
כן, בטח, אצל המכיר טוב.
אז התנ"ך בתמונות, אומר, הייתה שם תמונה,
יציאת מצרים,
שהמודים,
כן, מכיר את התמונה, כן.
אז הוא אומר, כשיצאנו, הוא אומר, זה מה שעמד מול עיניי. חציית ים סוף, הוא אומר, משני הצדדים שלנו היו חומות של אש ופלדה ואשן, ואנחנו עברנו בחורבה, מה שנקרא.
ממש בחורבה.
בחורבה, והצלחנו להגיע חזרה לקו כוחות.
עדיין עם הרוגים, אבל הרבה פחות מאשר הם היו נשארים.
כשהם יצאו, לא היה להם הרוגים. כשהם יצאו, היה רק טנק אחד, הטנק של חזי, שטעה. במקום לרוץ עם כולם, היה שם איזשהו נתק בזה, אז הוא פנה ימינה ונכנס שם לתוך הכפר של לחלק של המחבלים ונעצר שם. אבל בדרך חזרה לא היו להם עבדות. העבדות נגרמו חלק על ידי כוחותינו בשין בשין, מה שנקרא.
כן.
בהתחלה. וחלק כמובן על ידי הסורים בפניהם. אבל בעיקרון כשהם יצאו עם החומות האלה, זה אחד הדברים שאתה אומר, אוקיי, בסדר, אימנתי, עשיתי, הכנתי, הנה התוצאה.
כן, זה מדבר בעד עצמו.
כן.
יפה.
אז זה אחד מהסיפורים, אז היום אנחנו עושים איזה מורקים.
רציתי לפני סיום, ככה, עוד נקודה שלפעמים מטרידה אותי, זה עשיית עסקים במקומות...
אפלים.
קראת זה אפלים. דרום אמריקה מאוד ידועה בדברים האלה. כן. כל מיני, במיוחד בתחום הצבאי. נתקל, כן. לפני כמה שנים פגשתי איש מחירות של חברה ישראלית, שמוכרת ציוד ביטחוני בדרום אמריקה, והוא אומר, שמה, יש שם תעריף. שאף אחד לא מדבר עליו וכולם יודעים אותו. תת אלוף שווה 0.5%, אלוף שווה 1%. איך מתנהלים בתחום הזה? איך התחום הזה...
תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. אנחנו לא מכיוון שאני רוצה כאן לעשות איזה הלבנה או משהו דומה. אנחנו אף פעם לא נכנסנו לדבר הזה. לא נכנסנו. המקום היחידי שאנחנו עובדים בדרום אמריקה זה בפירו. זה חברה שלנו, שהיא חברה שעושה סימולטורים, מאמנים, ואנחנו עשינו שם את כל ההדרכות של טילי הספיי שרפאל מכרה שם. זה מה שאנחנו עשינו בפירו. לא נכנסנו שם לכל הסיפורים האלה שאתה מדבר עליהם, שהם ברובם אגדות. עכשיו, מה קורה? זה עניין של סוכנים מקומיים. אף פעם ישראלים לא מעורבים בזה. סוכנים מקומיים. עכשיו הסוכן מקומי, פרננדו כזה. הוא אומר לך, תשמע, תמוך עליי. אני מכיר את הנשיא, אני מכיר את הנשיאה, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה, תן לי, אני לא יודע, כך, כך וכך אחוזים, אני אביא לך את העסקה. עכשיו בעיקרון, תעשיות ישראליות מתפתות לעניין הזה.
כן.
גם בצדק מבחינתם, כי אתה רוצה למכור. נכון. אתה אומר, אוקיי, מה, מבחינתי זה המחיר?
כן.
בוא נוסיף על זה שורת הרווח, שמתי את שורת הרווח. מעבר לזה, מה אכפת לי?
כן.
מה אכפת לי? כך שאני מרוויח, אני מייצר, אני מוכר, שלום על ישראל. כל היתר, מה שנקרא, צא ולמד. ומרבית הסוכנים המקומיים האלה, זאת, אין לי, יש לי ניסיון בזה מהטעס.
כן.
כי בטעס עסקנו הרבה בסוכנויות בכל העולם. מרבית הסוכנים האלה זה סוכני סרק. זאת אומרת, הוא עושה כסף לעצמו, הוא לא עושה כסף, הוא לא באמת משלם.
הוא רוצה לנפח לעצמו את המרג'נים.
ודאי, עכשיו, זה סכנה. זה דבר שאסור להתעסק בו, והיום יש חוקים מאוד מאוד קפדניים של ה-OECD בעניין הזה, שאתה חייב לחתום גם בארצות דרום אמריקה. העסק מתנקה. מאיפה, ממה הוא מתנקה? הוא מתנקה מהסוכנים המקומיים, הוא לא מתנקה מאיתנו. וכל הסיפורי סבתא האלה של הסוכנים, הזה, או אנשי המחירות הישראלים, שמצפרים לך לסיפורי אלף לילה ולילה, אני הייתי עושה דיגריידינג לעניין הזה בצורה משמעותית. אנחנו כחברה, אנחנו, יש לנו חברה בפירוש, היא חברה שעושה סימולטורים, שהיא מאמנת ועושה דברים כאלה, עבור תעשיות ישראליות או תעשיות מקומיות. ויתר החברות שלנו, גם בשוויץ וגם בצ'כיה וגם בארצות הברית, אלה המקומות שאנחנו עושים שם עסקים, באירופה ובארצות הברית, בהולנד, מקומות כאלה. עכשיו, זה מקומות שאין לך, אין דבר כזה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, לא רק אבון, זה פשע. אוקיי, אתה לא מתעסק עם זה.
ברור, ברור.
זה קשקוש. ולכן, מה שמצבן אותי לפעמים, דרך אגב, אנחנו לא עובדים מול משרד הביטחון הישראלי. זאת אומרת, אין לנו... המגע שלנו עם משרד הביטחון הישראלי הוא אנחנו לא מייצגים חברות זרות מול משרד הביטחון. אנחנו גם לא מייצגים חברות, כן?
כן.
זאת אומרת, אנחנו חברה יצרנית שמפתחת מאמנים, ואנחנו עובדים בחוזים ובמכרזים מול משרד הביטחון הישראלי, כחברה מקומית. אוקיי. מה שמצבן אותי זה שהעיתונות, בעיקר כל מיני חבר'ה שהם פושקי שפתיים, הייתי אומר, שלא מבינים בתחום לחלוטין. לא מבינים בתחום. והיה לי דין ודברים עם סמי פרץ על העניין הזה, מדמרקר, אמר לו, סמי, זה לא מתאים לך, אתה עיתון רציני, דמרקר. מה אתה מעסיק כל מיני ליצנים כאלה שכותבים שטויות שאין להם בכלל מושג על העניין הזה? וניזונים מכל מיני שמועות. זה לא, זה הפך להיות רכילותי, זה לא אמיתי. ומה שמעצבן זה שהתעשייה הביטחונית הישראלית מביאה בייצוא כל שנה 7 מיליארד דולר למדינת ישראל. 7 מיליארד דולר שווה בנפשך. התעשייה הביטחונית הישראלית על כל שלוחותיה מעסיקה בערך 500,000 אנשים.
חצי מיליון.
חצי מיליון.
זה חצי מיליון משפחות. זה...
כן, כי אם תיקח בחשבון, לא רק את העובדים הישירים, אלא את כל נותני השירותים, האוטובוסים, והסעדה, וקבלני המשנה, ואלה שמייצרים חלפים, אני לא צריך לספר לך את ה-HP, אתה יודע מה זה, כל מי שמייצר את החלקים הכי קטנים, וכל החבורה הזאת ביחד, זה חתיכת אוכלוסייה של מדינת ישראל, שנשענת על התעשייה הביטחונית, וכל מיני חבר'ה, יש להם מה להגיד על זה.
כן.
אז רגע, אז אני מבין שאתה עיתונאי, אתה צריך להתפרנס, זה בסדר, אבל תזכור, מאיפה באה המשכורת שלך? מאיפה בא השכר הזה? מאיפה בא לך כל הטוב הזה שאתה יכול לשבת על התחת, על איזה קורסה, ולשרבט כל מיני דברים? הרי מישהו עובד בשביל זה. מישהו עובד בשביל זה. מישהו משלם מיסים על העניין הזה. מישהו קורא את התחת של העניין הזה. תחשוב על זה. ולכן הלאום הזה, על התעשיות.
אני לא, אוקיי, אתה בוודאי הרבה תרגיש, אני לא מרגיש שיש כזה הלאום, אני חושב שהרבה פעמים גם מוכירים בערך של התעשיות האלה.
כן, אבל זה, תראה.
כיפת ברזל, לדוגמה, קיבלה כותרות מדהימות, מדהימות.
בסדר, אבל בעיקרון, כשאתה מסתכל בתמונה הכללי, כשאתה אומר, אוקיי, איש צבא שיוצא מהצבא, מה אתה? אני סוחר, הוא סוחר נשק.
זה אותי זה מקומם שאני שומע את הדברים האלה.
אתה, מה אתה סוחר נשק? אני, כשהייתי יושב ראש טס, הייתי סוחר נשק הכי גדול במדינת ישראל, אבל הייתי יושב ראש טס,
זה משהו אחר לגמרי.
יושב ראש רפאל, הוא סוחר נשק לא נורמלי. סוחר נשק אמיתי. עכשיו...
הקונוטציה של סוחר נשק היא שלילית.
בסדר, עכשיו, אני אישית מימי, לא קניתי ולא מכרתי כדור טוטו, כי אני פרטי, אבל תשמע, מדביקים לך את זה, איך תדע?
זה רוע לב להדביק אלה.
זה רוע לב, זה מקומם, הדבר הזה מקומם. עכשיו...
אני חייב ככה, קצת החלק הטכנולוגי שככה מתפרץ אולי פה, שהמון המון מהמצאות הטכנולוגיות, סתם דוגמה, דאטאבייס שכולם מדברים עליו, רילשנל דאטאבייס, או מערכות ה-GPS, זה הכל פיתוחים צבאיים.
בדיוק.
זה הכל צורך, לא יודע אם לקרוא לו קיומי, אבל הכספים האדירים שמושקעים בתעשיות הביטחוניות, הרבה הרבה מהם בסופו של דבר זולגים לחיינו היומיומיים. זאת אומרת, זה נקודת פתיחה להמון טכנולוגיות.
אני לא, אני באמת רוצה להצטנע בעניין הזה, אבל אני אומר לך ש-95% מהסטארט-אפים הישראלים, ו-95% מכל ההמצאות הישראליות וכל הטכנולוגיה הישראלית מקורן, בהשקעות האדירות של מערכת הביטחון,
כן.
בתעשיות הביטחוניות, במעבדה המרכזית בתעס, ברפאל שהיא ללא ספק, בתעשייה אווירית. תשמע, עכשיו זה חברות ממשלתיות,
כן.
שהשקיעו בהן און תועפות במחקר ופיתוח, ולמזלנו הרב, אף פעם לא חסכו.
נכון.
תמיד אמרו, אוקיי, תיקחו. ברפאל אני יודע, תשמע, יש שם מקומות שלמות, שאתה רואה אנשים מסתובבים, הראש שלהם מוטה, אומרים, למה הראש שלהם מוטה? כי ה-IQ שלהם מזיל, ואומרים להם, תחשבו.
אני בחברה שלנו, יש לנו דוקטור במתמטיקה, שבונה מודלים מתמטיים, אז לפעמים להירגע, הוא מטייל בחוץ, יש לנו איזה חורשה, אומרים אותו, הולך שעות בחורשה, מדבר אל עצמו, אומרים, אני באתי קיבל, מה הוא עושה? הוא מפתח.
הוא מפתח.
הוא מפתח צעדים. תאמין לי, אחרי כזאת הליכה הוא חוזר, הוא פתר את הבעיה.
תן לו שנה, שנתיים, 3 שנים, אל תעצבן אותו, תן לו לעבוד, תאמין לו, הוא יביא לך בסוף רווח כפול ומכופל.
אבל זה קשה.
עכשיו, זה דבר שהשקיעו. כן. אני אתן לך דוגמה, ה-HP 25 הזה.
כן.
זה מדבר אליך, אוקיי.
כבר שנים לא.
אני, אנחנו פיתחנו בטס בזמנו, בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, רקטה ארטילרית חביב, שזה מה שנקרא, היה לפני שהמציאו האמריקאים את ה-MLRS המפורסם. זאת הייתה רקטה של 290 מילימטר, עם
אלף... שני קרובי משפחה שלי שירתו גם בסדיר וגם במילואים MLRS.
הנה, אתה רואה. אז, ובראש 1,100 פצצונות. אותם פצצונות שבהם ל-MLRS זה 632, פה זה 1,100. כל החייל יצטד במחשבי דוד. עכשיו, לדבר הזה לא היה לנו מחשב, כי עדיין לא פיתחנו את מסלולי התעופה של זה. ואז אמרנו, איך אנחנו נעבוד? HP 25. והיה לה... עכשיו, היה שם לבחור שניהל את הגדוד הזה, ולמנדסים שהם היו המסולים, זה היה גדוד מילואים. אחד מה זה, הוא מנכ״ל צים היום. והם, החבר'ה האלה, ידעו איך לעבוד עם ה-HP 25, ואיך לחשב את המסלול, ואיך לחשב... עכשיו, הייתה לנו שם בעיה של, לדוגמה, רקטה שהיא יוצאת, טיל, כן. אדם, הסקאד, כל דבר, כן. שיוצא מהמשגיע. מה שמשפיע עליו זה רוח הזנב. זאת אומרת, אם יש רוח...
צידית.
מזל את הזנב טיפה...
תשנה את הכיוון.
אז הוא משנה את הכיוון שלו. עכשיו, מה, איך מודדים את הדבר הזה? בא איש מילואים, חכם, ואמר, אתם יודעים, בוא נמציא דבר שנקרא רובה רוח. מה זה רובה רוח? אתה לוקח איזשהו רובה כזה,
כן.
עם איזשהו חץ.
יורה, ורואה מה קורה לו.
יורה עם רצועה כזאת מאחורה, הרוח מזיזה אותו, אתה מודד את המרחק הזה, את המרחק הזה, אתה מכניס ל-HP ואתה מוסיף אותו, ואתה פוגע במטרה.
וזה ככה עבד?
כן.
טוב.
עכשיו...
רשם על זה פטנט?
אני לא יודע, אדם, זה אנשי מילואים. ככה אנחנו, ככה עבדנו, ככה אנחנו עובדים, ככה עובדים גם היום דרך. אגב, מרבית האנשים שעובדים בתעשיות הביטחוניות, זה אנשי מילואים, מי שעובד אצלי בחברה, הם כולם קצינים במילואים, סגנים, סרנים וכדומה. זה מה שנקרא מלח הארץ. Okay. עכשיו, לקחת את מלח הארץ הזה, ולשים אותם בקטגוריה של סוחרי נשק, ושל מקבלי עמלות באפריקה.
לא הייתי חשב לזה.
תבין, זה דבר, את מה, לכם, אתה, יש הרבה דברים אחרים, אבל יש הרבה חבר'ה, בתעשיות הביטחוניות, וחבר'ה שלנו, שזה ממש חורה להם העניין הזה. אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר. מה, אתה תתחיל עם עיתונאי? ישר הוא תוקע אותך.
אריה, רציתי להגיד לך תודה רבה רבה רבה. לי היה ממש מרתק. אני מקווה שגם למאזינים. ורציתי רק לסיים שניתן לשמוע עוד פרקים שלנו באתר הבית. אני מאוד אשמח לקבל הערות, תגובות. האימייל הפרטי שלי זה גיל כרוכית, או שטרודל, אלה שמכירים את זה בשם הזה. אז זה גיל שטרודל רוזנפלד.טק, גם בטוויטר ובפייסבוק אני נמצא. זהו, תודה רבה. אריה, שוב תודה.
אחוז.
ולהשתמע בקרוב.
נשמח.
ביי ביי.